שלום לכם רבותיי, הפעם אנחנו נדבר עוד פעם על פרשת פנחס והנושא שיהיה בלי טובות או אל תצדק הרבה. ישנם אנשים שחושבים שהם בלבטים על התורה ומנסים לעשות כל מיני דברים לשם שמיים כמובן, והם לא מרגישים שהם עושים כנגד, כי יש כללים מתי מותר את לעשות לשם. הפרו תורתך, אבל זה צריך על סמך רב או על רב, על פוסק הלכה שהוא יפסוק מתי אפשר לעשות הפרו תורתך. יש הרבה דברים שאנחנו לפעמים חושבים שאנחנו יכולים לסדר בשביל האלוקים ועושים ביזנס ועסקים ועניינים במצוות, ואנחנו לא יודעים שאנחנו לא עושים כמו שצריך. נדמה לנו שזה טוב, אבל זה לא טוב. דומה לפסוק אל תוסף ואל תגרע. אל תוסיף, לפעמים ישנם מצוות שאתה מוסיף ואתה טועה בעניין הזה. פרשת נמרי בן צלוי היא מהחמורות שבתורה. מדבר בנשיא שבט בישראל, הוא היה שלומיאל בן צורי שדאי. בתחילת ספר במדבר הוא היה נשיא של שבט שמעון. אז ודאי שהדברים האלו הם פלא פלאים מה קרה שם. נניח שתאוותו גברה עליו, כמו שכתוב שזנו לבנות מואב ולא היה מי שיצור אותו, אבל מה רצה להביא את המדיינית אל מרכז מחנה ישראל, או לא שמשה רבינו, זה חוצפה, זה עזות, זה חורג מעבר למה שנדרש כדי למנה תאוותו. אם רצה לחתור, הוא יכול לעשות את מעשיו במחשר, במחבה. מה זה, הוא בא והביא לפני משה את המדיינית, מה כל העניין הזה? ובכן, רב יוסף חיים זונפן, רבה של ירושלים, אמר פירוש מאוד 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 מעניין. ובכן, אני אמר לפני זה שאלה, כתוב שהשבטים היו מבזים את פנחס. שמי זה אתה שאתה בא לעשות קנאות? הרי הסבא שלך היה מפטפט, היה מפטם עגלים לעבודה זרה. הוא היה בעצם מבנות פוטיאל, מבנות יתרו, לפני שחזר בתשובה היה מפטם עגלים לעבודה זרה. אז מי זה שאתה פתאום נהיית קנאי ואתה דפסת את העניין? זה מה שרצו לבזות אותו. הסבא שלך עבד עבודה זרה ואתה עושה דברים מהסוג הזה קנאות. הדברים לא מובנים, אני אגיד לכם למה. אם הבעיה הייתה שפנחס עשה קנאות כנגד עבודה זרה, אז אתה יכול לומר הסבא שלך עבד עבודה זרה, אבל הוא לא עשה קנאות כנגד פריצות, מה שהוא עשה בחוצפה שהביא את המדיינית למחנה. אז אם אתה מדבר על פריצות, מה אתה מזכיר פה עבודה זרה? הסבא שלך פיתם עגלים לעבודה זרה, זה לא הנקודה. עכשיו אנחנו נסביר את הנושא הזה. הוא מסתבר מאוד שזמרי לא היה סתם תאוותן במובנה הפשוט של המילה הזו, ואין שום ספק שהתורה אומרת שהוא היה נשיא ביתיו לשמעוני, אז היה לו פה איזה כוונה, איזה מחשבה. זה לא היה סתם דברים שהוא בא להתחצב וכדומה. והוא גם כן אמר למשה רבינו, באתי יתרו מתיר לך, כלומר הייתה פה איזה חוצפה שהוא מצא איזה תיאוריה ותיאוריה שקרית, באתי יתרו מתיר לך. ובכן, מה אנחנו נלמד בנושא הזה של זמרי בעניין הזה? ובכן, מה הציע בלק? מה הציע בלעם? בלק אמר בוא נקלל, בלעם אמר לא, בוא נעשה. ובלעם הציע הצד בלעם, מה אמר בלעם? אנחנו נעשה רשויות שלטון המואב, יקימו רשת חנויות ענק, קניונים. הרעיון של הקניון זה שימכרו שם מזכרות, מציאות שונות, בכל מיני דברים שמפתים את העין, משום שהמן היה צבע לבן, קורקולה בצבע לבן, עגבניות בצבע לבן, מלפפונים בצבע לבן. הוא אמר נעשה רשת חנויות ענק, נעשה קניונים, ואנחנו נעשה מציאות שונות מתנות. ובלעם ידע בני ישראל יחפשו כלי פשטת בגדים, והוא מחר בחנויות האלו, על פתחי החנויות עמדו זקנות מואביות שהציעו את הבגדים האלו, זה היה מראה תמים מאוד, קניון מואבי, כל מטרתו אך לקניון. ואחרי זה בני ישראל באים, מטיילים, מסתובבים, מסתכלים בחנויות וכדומה, ללא כל מחשבה רעה, וזה היה תחילת הגירוי שמשכו אותם. הם נצרו ליד חנויות, ולדבנינו רב, זה חוזר על עצמו גם כן היום, בכל הקניונים וכדומה, מתבוננים בסחורה המוצעת. היהודי היה שואל למחירו של המוצר, המוכר אותו לנו כך וכך, ואז המוכר אותו מאוד עשרה יותר בזול, כנס פנימה, הוא נכנס רק לקנות כמה כלי פשטן, ואז הגיע לשם והיה גילוי הריות והיה עבודה זרה, כמו שכתוב שם בחזל על כל הסיפור הזה של הטשטוש והפיתוי שעשו בנות מואב לבני ישראל. ובבת אחד יידרדר היהודי מקדושתו העליונה אל תהום עמוקה וחשוכה, משום שהוא לא שם לב, חושר כפול ומכופל, עבודה זרה וגילוי עריות. זה היה המצב שקרה שם עם בנות מואב. נשיא בישראל זמרי בן סלו, הוא רואה לעצמו אחראי, הוא רוצה לדאוג לפרצה שפשטה במחנה ישראל, אז כביכול הוא מחפש היצע לעצור בעד הרע, שפה הראיה, תראה מה קרה, גם גיל הריות, גם עבודה זרה. מצא זמרי ואמר, בוא נעשה פטנט, אם לא ניתן למנוע את צעירי ישראל מהנהירה אחרי בנות מואב, רוצים להקטיר את הנעשה לשם שמיים, בואו נעשה כדי שהדברים הללו יהיו פחות איסור. אז מה אומר? נעביר את מקום אחת, במקום שמקום אחת יהיה בקניונים שם, שגם שם יש עבודה זרה, אז הוא אומר, אם לא ניתן לעצור בעד אחותים שהלכו אל השטח המואבי ושם נכשלו בזנות ובעבודה זרה, אנחנו נביא את המואביות והמדייניות לתוך מחנה ישראל, לכל הפחות נרוויח שלא יעבדו עבודה זרה. זה היה הכוונו, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אליך את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. זמרי הורה הלכה, הלכה מבית המדרש הפשרני וההרסני, שכל מיני מצוות של השם שמיים כאלו דעותיו, יש לקרב את המדייניות אליך, להכניסם תחת כנפי השכינה, לערוך להם איזה גיור כל דעו, ואפילו גיור פיקטיבי, אבל הרי אנחנו רוצים לשם שמיים. התקרבו המדייניות אל אמונת ישראל, ובני ישראל לא ילכו לשם והתפטרו לעבודה, עבודה זרה של בעל פאור. זה היה הרעיון. ובכן, מטרה פילוסופית פשרנות שיצאה מבית מדרשו של זמרי. לשם שמיים, אתם רואים? ובכן, נגד המגמה הזאת התקומם פנחס, וראה בזאת סכנה גדולה עוד יותר לעם ישראל. למה? ברגע שאתה תפתח פתח לבנות מואב להיכנס למחנה, יטשטוש תחומים אנדרלמוסיה רוחנית וכל דבר, ויתחיל להיות התאומה תיכנס אל הקודש פנימה. ואם אנחנו רוצים לפתור את בעיית של אלו שולחים לבנות מואב, אנחנו לא השוטרים של הקדוש ברוך הוא, ילכו ואיפה שירצו ילכו, יעשו עבודה זרה ויתאמו את עצמם, אבל המחנה ישראל יישאר בקדושתו. אנחנו לא ניתן לקלקל את המחנה בטענה כאילו של זעם שמיים. הפך שמן הקטן יישאר נקי וזך. אנחנו לא מנהלים את העבודה של הקדוש ברוך הוא, הלכנו רק לעשות את המוטל עלינו, והרי אנחנו עשינו, וזה היסוד הגדול. ובכן, הסיפור הזה היה בהרבה דברים בחיים, קורה הרבה דברים בחיים. המועצה ידוע עם ישיבת ולוג'ין שהרוסים רצו לעשות שם לימודי חול בתוכנית הלימודים של הישיבה, ואפילו הם הסכימו שיש שעה שעתיים לימודי חול. היה דיון שלם בין גדולי ליטה מה לעשות, ואז היה תנאי בל יעבור למתן רישיון לפתיחה של הישיבה, אם לא סוגרים את הישיבה. ולא ידעו הנצים מבלוז'ין, הוא החליט לכנס את רבני ליטא כדי לדון בשאלה. הוא לא היה לו את האומץ להחליט לבד לסגור, והוא באמת לא ידע מה לעשות. ובאספה שהתקיימה בווילנה הציג הנציב מוולוז'יה את הצו המלכותי החתום מדי שר ההשכלה מתאריך ג' טבת דף ר' נון ב'. והצו החיל עשרות סעיפים אשר כמה מהם פגעו בחוקי הישיבה. בצו נאמר שלימודי חול יימסרו בין השעות 9 בבוקר ל-3 אחרי הצהריים. בערב לא יתקיימו לימודים, וסך הלימודים לא יותר מאשר 10 שעות. זאת אומרת שנותרו רק 3 שעות ללימוד תורה. ובכן, באספה הזאת, מלבד הנציב, היה שם הרב חיים מברלין חתנו, הגרח ברלין חתנו, הגאון רב רפאל שפירא מחותנו, הגאון בעל בית הלוי הגרח מבריסק, רב חיים ויזר גרוצ'ינסקי, רב צבי הירש רבינוביץ' ורב יצחק אלחנן מגובנה. ובכן, היה דיון, אלו נטו שאולי כדאי כמה קנייה זמנית, אבל רב יוסף דום, אבל הבייס הלוי, הוא בכל רואה דיבי הדעתו מעשו לנו להסכים לקבל את גזירת המלכות. גם אם יעלה הדבר במחיר של סגירתה של הישיבה, אמנם התורה מצווה עלינו ללמוד וללמד ולהעמיד תלמידים ולהמשיך את מסירתה של התורה מדור לדור, אבל הדרך שבה ניתנה תורה דרת הקודש, רק בצורה כזאת אנחנו מחויבים לקיים ולהמשיך את מסורת התורה, ולא בדרך אחרת. ואמר בית הלוי, אם תסגר הישיבה אין אחריות של המצווה עלינו, יבוא נותן התורה ויעשה כרצונו ואנו תחורתנו עשינו. החלטה הזו נתקבלה על דעת כולם, וכמה שבועות אחר מכן, אז בשעות הבוקר של יום רביעי, בשבט דף רשנון ב', חודש לאחר פרסום הצו החדש, אז סגרו את הישיבה ונחתמו בחותם המשטרה המקומי. זו היה טרגדיה גדולה. הגאון רב שמואל גריינמן סידר את חידושי מרן בעל החפץ חיים על התורה, אז הוא מביא את הסיפור הנ"ל והוסיף שהחפץ חיים אמר ככה: החפץ חיים סיפר את המעשה הזה בסיפור במוסר השכל. בוא ראה ותראה עד היכן דעת תורה של גאוני הדור העבר. לא הסכימו אז להעניק לימודי חול בישיבת וולוז'ין, הייתה חס ושלום התורה משתכרת מדורנו. עיקר הדרכו של היצרה פותר בשתי שעות ביום בלימודי חול, אחרי זה 3 שעות והכל, עד שמסור משל לימודי חול רק 2 שעות. אילו היה מסכים הנציב מוולוז'ין, רב חיים בריסקי, היה מסכים ליהודי חול, כל הישיבות היום בתור הישיבות תיכוניות. אבל כיוון שהחליטו לעמוד כעמוד ברזל ולא להתפשר כלל, אז מצאה לה התורה, הישיבה נסגרה וכולם התפזרו, והתורה מצאה לה נתיבים ושבילים במקומות אחרים, ונפתחו ישיבות בכמה מערי ליטא ופולין ולא ליהודי חול, ונעשו לבסוף מבצרי התורה בדורנו. זהו, ככה דרך של המעיין. אם אתה סותם אותו מצד אחד, פורס לו דרך ממקום אחר, ושם הוא נותן את מימיו. וזה מה שאמרו חז"ל, אשר שיברת יישר כוח ששיברת, ביטולה זהו קיומה. זאת אומרת, מוישה רבנו שבר את הלוחות, אז אמרו לו יישר כוח ששיברת, ביטולה זהו קיומה. הפשרה שהיו עושים, שהיו מסכימים ללימודי חול, הייתה מביאה לשכחת התורה. עמידה חסרת פשרות שמרה את פח השמן הטהור, ואומנם הישיבה עצמה נסגרה, אבל המעיין שמצא לו דרכים אחרות, ושתורה עלתה שוב במיר, בטל, סלבודקה, כי לא עלינו המלאכה לגמור, יבוא נותן התורה ויעשה כרצונו. וזהו מה שאנחנו חוזרים ואומרים את הכל, כל הזמן, אל תחפש לך להציל את עולם התורה, צריך להציל את עולם התורה לפי כללים שקדוש ברוך הוא קבע בעולמו. גם פנחס רצה ללמד את מחנה ישראל יש להמשיך אך ורק על טהרת הקודש ולא בכל דרך אחרת. ואם יובד עם ישראל חלילה, חלק מתוכו האנושי, אין אחריות עלינו, אנו את חובתנו עשינו, יבוא שומר ישראל ויעשהו כרצונו. זהו יסוד. כתוב ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת נעת בבני ישראל. והיסוד הזה כתוב בספר דברים פרק ל"ד פסוק י"ט: ואנו מצווים לשמור את התורה כמו שהיא, בדיוק כמו שאבותינו קיבלו מאבותינו. ואז מפתיע הקדוש ברוך הוא, יבוא אחד יגיד, תשמע, אולי אבל צריך לשנות, אולי התורה תתבטל. כתוב, כי לא תשכח מפי זרעו. אם אין בכוחנו לשמור את השירה הזאת, אל לנו לחפש שירות דומות בעלי צלידים מזכירים את שירת התורה. מוטב לה לתורה שתתבטל לרגע ובלבד שלא תזדייף. אנחנו לא יכולים לזייף. ממילא יש הבטחה כי לא תשכח מפי זרעו. ההבטחה הזאת שכי לא תשכח מפי זרעו נאמרה דווקא עם התורה, נאמרה כמו שנאמרה, כמו שנכתבה, כמו שניתנה. אם מתחילים לשנות זה לא אותו תורה. ואם יש חשש שהתורה תתבטל, אין מקום לדאגה. מובטחים ועובדים אנו כי לא תשכח מפי זרעו. זהו היסוד הגדול ביותר שצריך לעשות. והפשרנים בדור שלנו לא מסכילים להביא זאת. הם מתרים לעצמם פעילות נוער מעורבת כדי לשמר כביכול מינימום של יהדות. למשל, ילדים סיפרו כדורגל בשבת, בא מדריך חכם ועשה פעילות נוער בצורה חכמה, הביא בנים בנות יחד והציל את האנשים מחילולי שבת. אמרו, תראה איזה יופי, אבל הוא עשה גדר של מועדון פריצות וכדומה. הוא חשב שבזה הוא יפתור את הבעיה. ובכן, זה אולי בדיעבד, אבל אי אפשר שהבדיעבד יהפך להיות לכתחילה. ואז הרב אמר וסגר את המועדון הזה. אי אפשר לבוא ולהתיר לכתחילה וצריך לסגור את המועדון הזה. אז מה כולם אומרים? שהרב לא אכפת לו מכדורגל בשבת. שהרי אם הוא לא היה סוגר את זה, אז הוא באים להתפלל ביחד וכדומה. ואז הוא אומר, זהו היסוד הגדול ביותר. יש עניין של בדיעבד ויש עניין של לכתחילה. אם הגדולי עולם, אם השמן זית זך, אלו אנשים בני התורה יתירו את כל הדברים האלו לכתחילה, תהיה פה בעיה גדולה. וזהו בא זמרי בן סלו ורצה להביא את מואב ואת מדיין אלינו מתוך דאגה לשלמותו הרוחנית של המחנה. כן, ולכן הוא אמר, נביא אותן פרובלם זה עובדה זרה, אבל כיוון שהביא את הבנות האלו ופשט ממנו דבק מורח של הפריצות, אומרים לו, בלי טובות, הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו טובות שכאלו. יש עת לעשות להשם, הפרו תורתך, אבל הפרת תורה צריכה להיות במסגרת העשייה בלבד. בתחומים ברורים צריכים להיות נקבעים על ידי רבותינו מורי הדורות. הם צריכים להחליט ולדחות לימודי חול או לא לדחות, כמו שנקבע בליטה או לקרמל, כמו שנקבע באשכנז. באשכנז כן למדו לימודי חול או בליטה לא למדו. יש כללים. גם הצדיק רבי שמשון רפאל הירש לא חשב להתחיל את שיטתו על קומנה ועל מינסק. רב חיים מבריסלו יחווה את דרכה של ברלין ופרנקפורט. תלוי באיזה מקום אתה נמצא ותלוי גדולי עולם ומסתכלים בהיקף על הדברים האלו. ההחלטה מתי נקרב ומתי לרחק מסורה אך ויד בידי גדולי ישראל. להם יש את המבט ההיקפי והראיה המרחבית, בעוד שלפרט יש ראיה נקודתית מצומצמת. לפעמים הפשרה היא על פי ההלכה ואז היא מגופי תורה, אין לעשות להשם בלבי תאיבה או פיגול. וזהו מה שאמר משה רבינו, אל להם לזמרי ולחברם להביא דעות, כי לא את טובת הציבור הם דורשים אלא את טובת עצמם. הפשרה אינה מותרת אלא כשההלכה עצמה מתירה אותה, וכדי לדעת אם התורה התירה אותה יש כאן בצד גדולי הדור. וכל עוד שמענו יותר מפורש פשיטה שהפשרה היא אסורה. הבנתם? זהו היסוד הגדול ביותר. עכשיו אני הבנתי מה שאמרו, אילו השבטים היו מבזים את פנחס, האם הוא אבא שלו עבד עבודה זרה. מה רעיון? כי הוא, כי הרי זמרי רצה שהבנות יבואו בתוך המחנה ולא יעבדו עבודה זרה, וכשבא פנחס ועשה את הקנאות והוא ביטל את הרעיון של זמרי, אז אמרו, אז הוא חוזר, מחזיר אותם חזרה שהעם ילכו לטייל שם בקניונים ויעבדו עבודה זרה. הבנו, הרי הסבא שלו פיתם מגלים לעבודה זרה. ידוע הסיפור על כל מיני ארצות, על שגריר של מדינה, נשלח על ידי השלטונות למדינה חברה, והשגריר הזה בא ומסר את כתב האמנתו, ואז לפני שהוא נסע אמרה לו הממשלה, אנחנו מזהירים אותך שלא תתפשט אף פעם, הזהירו אותו, אל תתפשט אף פעם לפני הציבור. הוא לא הבין מה אתם מבקשים, זה בטח שאני לא אתפשט, אבל הוא לא ידע מה קרה, ואתה לא מתערב ולא שום דבר. וככה היה המעשה. הוא היה 4-5 שנים שם בשגרירות, אחרי 5 שנים הוא עוזב, עושים על מסיבת פרידה, ובתוך המסיבה הפרידה הייתה שם כבוד וציבור ענק, נפל לו מטפחת על הרצפה. כשהוא מתכופף להרים את המצפה, רץ אליו המלצר, אומר, אדוני השגריר, לא יעשה מאמצים, לא יסתער, כי יש לך גיבנת וזה מפריע לך, אני ארים את המטפחת. השגריר התפלא, יש לי גיבנת, אין לי שום גיבנת, אומר לו המלצר, מה זאת אומרת, כולם יודעים שיש לך גיבנת, התחיל את ויכוח שם בין הציבור, אם לשגריר יש גיבנת או אין גיבנת. ואז ברוב לחץ, לא נעים לו, ועגמת נפש, אומר, אין גיבנת. ואז הציעו הצעה, מה הבעיה, בוא נוריד לו את החולצה ונבדוק אם יש לו גיבנת או לא. פתאום נזכר השגריר במה שציוו אותו הממשלה שלו, שלא התפשט לפני הציבור, אבל מצד שני הבושות שלו לא יכנו לתת לו לשתוק. ואז הוא אגר רעיון מאוד מעניין, אני יגיד, אני מוריד את החולצה בתנאי שיש לי התערבות על 10,000 דולר, ואני יודע שאין לי גיבנת, ואת 10,000 דולר שאני אקבל אני אתרום למדינה, זה באמת דבר טוב, לא, למה לא? וככה הוא עשה, והורידו לו את החולצה ומדדו שאין לו גיבנת, וקיבל 10,000 דולר וכדומה. ובכן, לכאורה הוא עשה דבר טוב, וככה הם בדקו את הנושא הזה. ואחר כך הוא בא חזרה לבית חולצתו, והוא בא לשדה התעופה בארץ, ובשדה אותו שלו כבר חיכה לו שם ראש הממשלה או השבת, והקבלת פנים הייתה מאוד סוננת. ואז אמרו לו, למה כבר שאלו אותו אתה, למה אתה התפשטת, התפשט, והוא ניסה להצטדק ולומר, אבל הרווחתי כסף, הכסף למדינה. ואז אמר לו הראש שמקרה, איזה טיפש אתה, מי ביקש ממך את זה? הבאת לנו 10,000 דולר, אבל אנחנו התערבנו, תשמע, אנחנו לפניך היה שגריר אחרי שגם עשה בושות, ואז הממשלה האוסטרלית אמרה שיותר היא לא רוצה שגריר של מדינת ישראל, שהם לא יודעים לשמור על קצת מינימום כבוד. וברגע שאתה באת ועשית את העסקה הגדולה, אנחנו התערבנו אז שאם עוד פעם אחד מהשגרירים שלנו יעשה את זה, נשלם לו 50,000 דולר, ואתה באת והרווחת לנו 10,000 דולר בטיפשות שלך, והפסדנו 50,000 דולר. אומר שאני רואה, זה לא ידעתי. זה הטעות שלך, שאתה חושב שאתה יודע הכל. אתה לא ידעת ולא היית צריך לעשות את הנושא הזה. אתה חושב שמה, תביא את המצווה ותעשה את זה, אבל אתה רואה שאתה לא ידעת, נתת למדינה 10,000 דולר והפסדת למדינה 50,000 דולר. זה היסוד הגדול ביותר, כי בן אדם שאיננו יודע את המערכת הוא לא יכול להחליט בעניין הזה. הבנתם טוב את הנושא הזה? זהו כל הרעיון של בלי טובות אל תעשה טובות. אז יכולים לסגור את הישיבה ויכולים לבטל את השגריר הזה, ומצד שני פנחס עושה כנעות מזמרי, אני לא רוצה את המצוות הללו וזה הכל. מה חושב זמרי? אני אביא את המדייניות לתוך המחנה ויקח לרוויח לקדוש ברוך הוא, נחת רוח תהיה לפניו שיש קצת הצלה, והוא לא יודע שההפסד נגרם בראייה אסורה פי כמה וכמה. זה כל מיני מצוות שעושים, פעם זה ישיבה תיכונית ופעם זה נחל חרדי, וכל מיני מצוות מהסוג הזה צריך טוב טוב לבדוק האם מישהו עומד מאחורי הזה או העניין הזה או לא. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו צריכים לחזור ולשנן את העניין הזה, שאדם איננו בעל הבית על התורה, ולשנות ולוותר. תפקידו של אדם להיות תמים ולא להתחכם ולא לנסות לסתום פרצה אחת ביצירה של פרצה שנייה. זה מה שאמר לנו פנחס. פנחס אמר, אני לא מוותר על גדרי הקדושה, ואמנם אנחנו יכולים להרוויח את עבודת אלילים ועבודה זרה, אבל זה לא יכולים לפתוח עניין של פריצות, אין דבר כזה בעולם, זה יסוד מאוד מאוד מעניין, וזה נקרא בלשוננו בליטורות, המדריך הזה הבא ועשה פעולת נוער, מועדון נוער נעורה, ואז הוא יודע שבין מלא ילדים, אבל זה לא ככה, זה בדיוק נכון לך תחילה. זהו מה שאמרו, ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו הקנים מעבודת אלילים ברגע ששבת מישראל. זאת אומרת, מה הכוונה בעניין הזה? שהוא רצה להראות שהוא מתכוון לשם שמיים, וזה לא סיבה אחרת. אתם מכירים את הסיפור שבעלת הבית רודפת אחרי עכבר מתוך סלידה למרים ובעמקי ליבו, החתול גם כן רודף אחרי עכבר, הוא מחכה לטרף שמן ולסעודה עד השינה. החתול רודף אחרי עכבר ובעלת הבית רודף אחרי עכבר, אבל ישנה הבדל גדול בעניין הזה. אף על פי שהחתול רודף אחרי עכבר, הוא רוצה ליהנות, הוא רוצה שיהיה שם עכבר כדי לאכול, והאישה מתרגדת למה יש שם עכבר. כל דבר הוא תלוי בכוונה. זהו היסוד הגדול. כאן פנחס כתוב שאילו היה זמרי מסתובב ואוהב אותו, זמרי לא היה חייב. פנחס נקרא רודף. איך אפשר לומר שנקרא רודף אם עושה מצווה? התשובה, המצווה הזאת צריכה להיות נשמה לשם שמיים. ואומר הפיקיים, וזמרי יכול לחשוב שפנחס לא מתכוון לשם שמיים, ובמילא אם הוא לא מתכוון לשם שמיים, אז מותר לו להרוג אותו. זה יסוד גדול, והבוחן לבבות הקדוש ברוך הוא יודע אם זה באמת למצווה או להקלקלות. וזה מה שאומר לכם ברוך הוא, וקנו את קינתי, וזה היסוד הגדול, וקנו את קינתי בתוכם. וזהו היסוד הגדול שאנחנו מסבירים על פנחס שעשה לשם שמיים, והשבטים חשבו שהוא לא עושה את זה לשם שמיים, ולא ברא בו אש הקנאות, ולכן הם באו ותענו על הבושות שעשה ושנופת לו מעבודה זרה. וזהו היסוד הגדול שאנחנו צריכים לזכור. יש הרבה דברים שמתירים לעשות בדיעבד, אבל שזה לא יהיה לכתחילה. וזה הקדוש ברוך הוא בא וגילה שפנחס היה שמיים. זה נקרא בלשוננו בלדעות. יש הרבה 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 דוגמאות של מצוות כאלו שאנחנו מנסים לבוא ולתקן ולסדר, ואנחנו לא מרגישים שהבדיעבד נהפך להיות לכתחילה. זהו היסוד הגדול ביותר. והנושא הזה סיפר היום יוסף חיים זונפל, כמובן שזה בדרך הדרש, על העניין הזה של פנחס ושל זמרית ושל כל העניינים האלו. תמיד צריך שיהיה פסק הלכה של רב שמסתכל בצורה היקפית על העניין הזה של עת לעשות לשם, אבל נא לזכור שזה הפרו תורתך ולא התירו תורתך. זאת אומרת שהעניין הזה הייתה פה הפרת תורה ולא הייתה פה עתרת תורה. זהו היסוד הגדול מה שלמדנו עכשיו בדקות הספורות הללו. נפרד מכם ירחמי אל קרב 052-762-8713. שלום לכם, להתראות.